שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף נ"ט, אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. אמר אביי, רבי יוסי הגלילי, שדעתו הובאה בסוף העמוד הקודם בברייתא, שאמר שבהמה שאכלה חזיז, נידון במשויר שבה, והסביר שם רשי שרואים את הנותר לפי מה שתעלה כל ארוגה וארוגה בימי הקציר, וזה מה שצריך המזיק לשלם. אז הוא ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, היינו את אותו דבר. רבי יוסי הגלילי הדאמרן, מה שראינו בברייתא בעמוד הקודם. רבי ישמעאל דתניא, ששנינו בברייתא. על הפסוק נקרא בפנים, כי עבר איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. ומלשון הפסוק, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, נלמד שמדובר על מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, שלא בא כתוב אלא לגבות לנזקין מן העידית וקל וחומר להקדש. מסביר רשי, לנזקין מן העידית שאותה שומה ששם הוא בדין, שהמזיק צריך לשלם 100 או 200, במידה והמזיק לא רוצה לשלם את זה בכסף אלא בקרקע, אז יגבה הניזק קרקע, בשווי 100 או 200 מן העידית שבנכסי המזיק. וקל וחומר שכאשר מדובר בנזק שנגרם להקדש, שהמזיק משלם מהעידית שבנכסיו. עד לכאן ציטוט הברייתא, הוא מביא רשי את קושיית הגמרא מדף וו, שמדברי רבי ישמעאל משמע, שלעולם המזיק משלם על פי מיטב שדהו של ניזק, והרי לא ייתכן שאם היא אכלה ארוגה כחושה, שהוא יצטרך לשלם לפי ארוגה שמנה. ואומרת על כך הגמרא, ולא תימה, אל תענה כפי שענה כרב אידי בר אבין, דאמר רב אידי בר אבין, שמדובר כגון שאכלה בהמה ארוגה בין הארוגות ולא ידעינן, אנחנו לא יודעים, היא ארוגה כחושה הווי הארוגה שהיא אכלה, היא ארוגה שמנה הווי הארוגה שהיא אכלה. ואמר רבי די ברבין, דאמר במקרה כזה רבי ישמעאל, שאומרים למזיק, קום שלים ערך של ארוגה שמנה, במיטב דאי קהשת, לפי שווי הארוגה הכי טובה שיש לנזק כרגע. ועל כך אומרת הגמרא, דאחי לא אמרינן, שאנחנו לא אומרים כך, כסברו של רבי די בר אבין, מה הייתה מה? מפני שהמוציא מחברו עליו הראייה. והיות שייתכן שהבהמה אכלה ארוגה כחושה, אז רק ארוגה כחושה ישלם המזיק. אלא אם כך, מהי כוונה דברי רבי ישמעאל שמיטב דניזק ישלם המזיק? שבהכרח לא מדובר שיש לנו ספק איזה סוג של ארוגה הזיקה בהמת המזיק, אלא שאותה ארוגה שאכלה בהמת המזיק, הוא ישלם כפי מה שהייתה ראויה להטיב ולהשביח, בהשוואה לשאר הארוגות שלידה. ובלשון הגמרא, אלא במיטב דלקמי, שתשלום הנזק יוארך על פי המיטב העתידי של הארוגה שניזוקה. ומה הניעו? ומה נחשב המיטב של הארוגה הזו? כי האח דסלי, כשוויה בימות הקציר. הרי שדברי רבי ישמעאל זהים לדברי רבי יוסי הגלילי, שהמזיק משלם כפי מה שהייתה עתידה הארוגה להיות שווה בעת הקציר, במידה והיא לא הייתה מושחתת. אמר מר, ציטוט מהברייתא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים? ששמים את הפירות שניזוקו אגב קרקע, במקרה שאכלה בהמה לולבי גפנים ואיחורי תאנים, שזה השלב הכי מוקדם בגידול הפירות. עד לכאן ציטוט הברייתא, הוא מדייק את הגמרא, בשלב שאכלה בהמה סמדר, שזה שלב מתקדם יותר, שהענבים כבר התחילו לגדול. במקרה כזה סובר רבי שמעון בן יהודה, שלא שמים את הפירות אגב קרקע, אלא רואים אותם כאילו הם ענבים עומדות להיווצר. אבל מצד שני, אימה תאמר, שהרי כתוב בסיפה של הברייתא, שאם הבהמה אכלה פגים או בוסר, דהיינו, תאנים או ענבים שהם בשלים למחצה, במצב כזה הוא דרואים אותם כאילו ענבים עומדות להיווצר. עד לכאן ציטוט הסיפה, ותדייק מכאן, במידה ואכלה בהמה סמדר, שכפי שאמרנו זה שלב מוקדם יותר בהתפתחות הפרי, אז רואים אותם, דהיינו את הפירות יחד עם הקרקע, כמה יפה הקרקע כרגע עם הפירות שהוזקו, וכמה הייתה יפה הקרקע יחד עם הפירות לפני שהם הוזקו. ואת ההפרש, המזיק צריך לשלם, אבל לכאורה יוצא שהדיוקים סותרים זה את זה. מתרץ את הדברים, אמר אבינה, כרוך ותני. תכרוך יחד את הרישה עם הסיפה ותשנה את הברייתא באופן הבא. שרבי שמעון בן יהודה אמר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים? שעושים שומה לפירות שניזוקו אגב הקרקע, במקרה שאכלה בהמה לולבי גפנים ואיחורי תאנים. שאמר רבי שמעון בן יהודה בשם רבי שמעון, במה דברים אמורים? שמעריכים את הנזק שעשתה בהמה אגב הקרקע, בזמן שאכלה בהמה לולבי גפנים ואיחורי תאנים. אבל במקרה שאכלה בהמה פירות שהם סמדר, או פגין, או בוסר, אז לא שמין את הפירות אגב הקרקע, אלא רואים אותם כאילו ענבים עומדות להיווצרם. וממילא תשלום הנזק יהיה גבוה יותר. שואלת הגמרא, אי אחי, אם כך אתה מסביר את דברי רבי שמעון בן יהודה, אז בעצם רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע. שהרי רבי יהושע אמר בברייתא, רואים אותם כאילו הם ענבים עומדות להיווצר, ואם כך, במה נחלקו רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה? עונה על כך הגמרא, איכא בינהו, יש ביניהם את ההבדל ביחס לכחש גופנה. מסביר רש"י, שהם נחלקו, האם צריך לנקות מן התשלומים של המזיק מה שיכחישו הענבים בגפנים, אם הם היו עומדים שם עד הבציר, מפני שתמיד יונקים הענבים את לכלוח הגפן. ועל ידי שהזיקה הבהמה את הגפנים, אז נוצרה תועלת לבעל הגפן, שהגפן לא הכחישה. ואומרת הגמרא, ולא מסיימי, ולא מסוים לנו, לא ברור לנו, מי מהם אומר שמנקים את מניעת ההכחשה של הגפן מתשלומי הנזק, ומי אומר שלא מנקים. אביי לעומת זאת אמר, מסיימי ומסיימי. ברור לנו לחלוטין מי אמר מה. שהרי מן תנא, מי הוא התנא, דחייש לכחש גופנה, שחושש ולוקח בחשבון את העניין של הכחשת הגפן, ומשקלל את זה בתשלומי הנזק, רבי שמעון בן יהודאי, דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת כתובות. ונקדים ונאמר שהתורה התייחסה לאונס של אישה כדבר חמור ביותר, שאמרה התורה, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. עם זאת, כאשר מגיעים לתשלומי ממון, אז אחד מחמשת סוגי התשלומים שהאונס מתחייב לשלם לאישה, זה ביחס לצער הפיזי שהוא גרם לה בהשרת הבתולים. ועל כך רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון בן מנסיה, האונס אינו משלם את הצער שנגרם לאישה בהשרת הבתולים, מפני שסופה להצטער על כך תחת בעלה. הרי שלפי שיטת רבי שמעון בן יהודה, מכניסים לחשבון של תשלום הצער את השרת הבתולים העתידית, מה שאומר שלשיטתו גם ביחס לתשלום על הגפנים, מנקים מהתשלומים כפי מה שעתידה הגפן להכחיש. חלקו על חכמים ואמרו לו, אינו דומה נבעלת ברצון תחת בעלה לנבעלת באונס, שיש לה יותר צער בהשרת הבתולים, ולכן האונס צריך לשלם לה על הצער הזה. ועוד באותו עניין אמר אביי, הניתנאי, התנאים הללו שהגמרא תפרט עוד רגע, ורבי שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד, רבי שמעון בן יהודה הדאמרן, זה הדברים שכרגע הבאנו בשמו, הניתנאי מהי, אילו תנאים נוספים סוברים כמותו, דתניא ששנינו בברית, ביחס לאישה מעוברת שאדם היכה אותה וגרם לה להפלה. רבי יוסי אומר שבתשלום הנזק נקי חיה, ומסביר רש"י שדברי רבי יוסי מתייחסים לדמי הוולדות שהמזיק משלם לבעל, שהוא מנקה לו מהתשלום מה שהבעל היה עתיד ליתן בשכר המיילדת. וזה לא קשור לנזק האישה שהיא ניזוקה ומצטערת עכשיו בהפלה ללא מיילדת, יותר מאשר לידה עם חיה, דהיינו עם מיילדת, שהוא משלם לאישה את הנזק והצער שנגרמו לה. בן עזאי אומר, נקי מזונות. המזיק משלם את דמי הוולדות, פחות סכום המזונות שהבעל היה צריך להוסיף על מזונות אשתו, בימים העתידיים שהייתה אמורה להיות מעוברת, שזה הוצאה שבמרכאות כפולות הוא חסך לבעל. הרי שלשיטת רבי יוסי ובן עזאי, מנקים מתשלום הנזק הוצאות עתידיות. ודברים אלו תואמים לדברי רבי שמעון בן יהודה. הוא מדייק את הגמרא. מן דאמר נקי חיה, לפי רבי יוסי שאמר שמנקים מתשלום דמי הוולדות את תשלום המיילדת שבמרכאות כפולות נחסך, אז כל שכן שנקי מזונות, שמנקים מתשלום הנזק של דמי הוולדות את הוצאות המזונות שנחסכו, שהרי האישה כבר לא בהיריון והיא תאכל פחות. לעומת זאת, ומן דאמר שזה בן עזאי נקי מזונות, שמנקים מתשלום הנזק של דמי הוולדות את מזונות האישה שנחסכו, אבל נקי חיה לא. לשיטתו, לא מורידים מתשלום דמי הוולדות את תשלום המיילדת שנחסך, מפני דאמר לי הבעל למזיק, אית את הדידי, האישה שלי, פקי חיי, ולא מבעי החיה. והיא לא נצרכת למיילדת, וממילא לא חסכת לי במרכאות כפולות את הסכום הזה. וחוזרת עכשיו הגמרא למקרה שהובא בסוף העמוד הקודם, על אותו אדם שקצץ את הדקל של חברו, וריש גלותא רצה לחייב אותו. במלוא השווי של הדקל, ורב נחמן לעומת זאת אמר שמעריכים את הנזק לדקל ביחס ל-60 דקלים אחרים. הוא מספר את הגמרא שרב פאפה ורבון אברי בנו דרב יהושע אבוד עובדה כבתי דרב נחמן ב-60, שהם פסקו במקרה כזה כדעת רב נחמן ששמים את הדקל שנקצץ ביחס ל-60 דקלים אחרים. לישנה אחרינה, לשון אחרת על אותו מקרה, שרב פאפה ורב אונה ברדר רב יהושע, שמו דיקלה אגב קטינה דארה. הם שמו את הדקל שנקצץ, לא ביחס ל-60 דקלים אחרים, אלא ביחס לקרקע קטנה יחסית, שיש בה 60 דקלים. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, והילכת כבתי דרב פאפה ורב אונה ברדר רב יהושע, בדיקלה דארמאה, הלכה כמותם במקרה של דקל ארמי, והילכת כבתי דרש גלותה בדיק לפרסה, והלכה כשיטת רש גלותה, שמעריכים את הדקל במלוא שוויו כאשר מדובר בדקל פרסי. הוא מסביר רש"י שדקל פרסי לעומת דקל ארמי הוא חשוב מאוד, לכן הוא נשום בפני עצמו. זאת אומרת שיש הבדל איכותי בין שני הדקלים. הראש במקום לעומת זאת אומר שמדובר על דקלים באותה איכות, וההבדל הוא בשלב הגידול, שדקל הרמי זה דקל שלא נגמר גידולו ולא הגיע לכך שיהיה ראוי לאוקו ולשתלו במקום אחר, ולכן הוא נחשב כפירות שאינם גמורים וממילא שמים אותו ביחס ל-60 דקלים אחרים. ודיק לפרסה לעומת זאת זה דקל שנגמר גידולו, הוא הגיע לכך שאם יעקרו וישתלו אותו במקום אחר הוא יתקיים, לכן הוא נחשב כפירות גמורים ושמים אותו בפני עצמו. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא, אליעזר זעירה, אליעזר הצעיר, הפכנו דף, הווה סיים מסני אוכמי, היה נועל נעליים שחורות שזה מנהג אבלים, וקי בשוק הנהרדעה, וכך הוא היה עומד בשוק של נהרדעה. ואומר תוספות, משמע שהם לא היו רגילים במנהלים שחורים, כפי שגם משמע מהגמרא במסכת תענית, שמספרת על אותו אדם, שהלך עם מנהלים שחורים, ולא הטיל בהם חוטים, דהיינו רצועות בצבע אחר, כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי. ומקשה תוספות מהגמרא במסכת ביצה שאומרת שאין משלחין מנעל לבן ביום טוב מפני שצריך ביצה תגיר כדי להשחיר אותו, ומשמע מזה שלא היו נועלים אלא מנעלים בצבע שחור. ומביא התוספות את הסברו של רבנו תם שהמנעל ודאי היה שחור, אבל הרצועות היו לבנות, ומה שנאמר אצלנו ובמסכת תענית מסני וחמי הכוונה שהמנעל והרצועות הכל היה שחור. וזה תואם לגמרא בסנהדרין שאומרת שבשעת השמד אפילו לשנות ארקטה דמסני את הרצועות של המנעלים אסור, שהרצועות היו משונות משל הנוכרים. דרך אגב, סימון יהודים על ידי סימן בבגדיהם זה דבר שאנחנו מכירים לאורך כל ההיסטוריה. זה הופיע בקובץ חוקים אסלאמי המכונה חוזה עומר במאה השביעית או השמינית. המושל של סיציליה בשנת 887 הורה ליהודים לענות טלאי בצורת חמור על בגדיהם, ללבוש חגורה בצבע צהוב ולחבוש כובע מיוחד. במאה ה-13 חויבו היהודים לענות טלאי צהוב על ידי לואי התשיעי מלך צרפת, ועל ידי שליטים של מספר ממלכות נוצריות נוספות באירופה, ואדוארד הראשון מלך אנגליה חייב את היהודים לענות טלאי צהוב בצורת לוחות הברית הלבושם. באמצע המאה ה-16, לאחר גירוש יהודי העיר וירצבורג על ידי הקרסר פרנינד הראשון, הותרה כניסתם של יהודים לעיר לצורכי מסחר בלבד, והם חויבו לשלם מכס גוף ולשאת על בגדיהם טלאי צהוב בצורת עיגול לצורכי זיהוי. במאה ה-16, האימפריה הספאבית, ששלטה באזור איראן, חוקקה חוקים מפלים נגד יהודים, בהם חיוב לבישת טלאי צהוב, וכמובן הטלאי הצהוב כאות קלון בתקופת השואה, אם כי בחלק ממדינות אירופה לא ענדו היהודים טלאי צהוב אלא סרט לבן על הזרוע עם מגן דוד בצבע כחול או שחור. הוא מסביר רבנו תם שהאבלות של אליעזר הצעיר הייתה כזו שהיה לבוש שחורים ומתכסה שחורים, והיה רוצה שאפילו הרצועות של מנעליו יהיו שחורים, כדי שלא יהיה עליו כלל צד לבנונית מפני חיבתה של ירושלים. השכחו דבי רש גלותה, מצאו הפקידים של ראש הגולה את אליעזר זעירה לבוש בצורה הזו, ואמרו לי, שאלו אותו, מה ישנה הני מסני? מדוע המנהלים שלך שונים מהמנהלים של כל האחרים? אמר להו דקה מאבלינה ירושלים, מפני שכך אני מתאבל על חורבן ירושלים. אמרו לי הפקידים של רש גלותה, את חשיבת להתאבולי הירושלים? אנחנו לא מכירים שאתה תלמיד חכם, שעל פי הפסוק יוסיף דעת יוסיף מכאוב, אתה מרגיש את חורבן ירושלים יותר מאנשים אחרים, וממילא סבור אותם פקידים שיהיו הרע הווה. יש במעשיו גאווה, הוא מתחזה להיות תלמיד חכם, וזה יכול לגרום למכשול שהוא יורה הוראות לאנשים למרות שאין לו סמכות לכך, ולכן עטיוה וחבשוה. שמו אותו במעצר על מנת לברר את העניין. אמר לו אליעזר זעירה, גברא רבא אנא, אני מתנהג כך כי אכן אני אדם גדול. אמרו לי הפקידים לאליעזר זעירה, מנאי הדינן, מאיפה נדע שאכן אתה אדם כזה גדול? אמר לו, או אתון באו מנאי מילתא, או שאתם תשאלו ממני שאלה, או אנא איבאי מנאיך ומילתא, או שאני אשאל אתכם שאלה. אמרו לי, ביי את, תשאל אתה אותנו. אמר לו, אז הוא שאל אותם, היימן דקץ קופרה, אדם שהזיק את חברו וקצץ לו תמרים שהם בשלב הבוסר שלהם. מה היא משלם? מה הנזק שהוא משלם? אמרו לי, משלם דמי כופרה. הוא הזיק כופרה ולכן הוא ישלם כופרה. מה שבעצם אומר שהוא לא ישלם כלום. כי תמרים לא בשלים לא יכולים להימחר. הקשה עליהם אליעזר זעירה והאבו תמרי, והרי לאחר זמן הם היו הופכים להיות תמרים טובות. אמרו לי, הפקידים של רש גלותה, וואלה, אתה צודק, אז משלם דמי תמרי. אמר לו, אז הוא הקשה עליהם, והלאו תמרי שקל מיני. למה שישלם דמי תמרים? הרי עכשיו בפועל הוא לא הזיק ולא לקח מהניזק תמרים. אז אמרו לי, הפקידים של רש גלותה, אימא לנעת, תאמר לנו את הדין. אמר לו, ששמים את דמי הכופרה ב-60. עם הקרקע, דהיינו, מעריכים את הנזק שהוא עשה לתמרים ביחס לשדה שגדולה פי 60. שאדם הקונה קרקע בפירותיה, נותן עיניו קצת בשבח שיגיע לו מהפירות לאחר זמן, ואת השווי הזה צריך המזיק לשלם. אמרו לי העבדים של רש גלותה, מה נאמר כבטח? מי סובר כפי ההוראה שאמרת לנו? אמר לו, שמואל חי ובית דינו קיים. אז תשאלו אותה, מה הדין? אז שדרו כמי, שלחו לפני דשמואל את סיפור הדברים, אמר לו שמואל בתשובה, שפירקה אמר לכו, הוא אמר לכם את הדין הנכון, שמעריכים את הנזק ב-60. ואז קיבלו עבדי רש גלותה את ההוכחה שאכן אליעזר זעירה הוא אדם גדול, ושווקוהו ושחררו אותו ממעצר. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלם המזיק פירות גמורים. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה המקור דברי רבי שמעון? עונה הגמרא, הדאמר רחמנה, שמה שכתוב בפסוק וביער בשדה אחר מלמד ששמין על גב השדה, דהיינו ביחס לשדה אחר, הנימילי, דברים אלו הם דווקא במידי דצריך לשדה. זה נאמר רק ביחס לפירות שלא נגמר גידולם והם עדיין צריכים את השדה. אבל הנה, כאשר מדובר על פירות גמורים, כיוון דלא צריך אל השדה, בעיניי ובאי שלומי. המזיק צריך לשלם את שווי הפירות בפני עצמם. ולעניין פסיקת הלכה אמר רב הונא בר חייא, אמר רב ירמיה בר אבא, דן רב כרבי מאיר, ופסק הלכתא כרבי שמעון. ומדובר פה על שתי פסיקות שונות שאמר רב, דן רב כרבי מאיר, דתניא. ביחס לדבריו בברייתא ממסכת כתובות, אדם שכתב לראשון ולא חתמה לו, לשני וחתמה לו, איבדה כתובתה. אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, יכולה היא שתאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם, מה לכם עליי? הוא מביא רש"י במסכת כתובות שני פירושים להסבר הברייתא. פירוש ראשון, שמדובר על קרקע מאחת מאותן שלוש שדות שהבעל לא יכול למכור ללא רשות אשתו. או שמדובר על קרקע שייחד לבעל בעל פה לצורך גביית כתובתה, או שהוא כתב לה במפורש בתוך הכתובה שמהקרקע הזאת היא תגבה את כתובתה, או שבכלל מדובר על קרקע שהיא הכניסה לו בנכסי צון ברזל כך שהוא אוכל מהפירות, אבל הקרקע שייכת לאישה. ומחר הבעל שדה לאדם הראשון, והוא כתב לו שטר מחר על שדה אחת, אבל לא חתמה לו, האישה לא הודתה לו באותו מחר, ולכן המחר לא חל. ואז הוא כתב שטר אחר ללוקח שני על שדה אחרת, ועל זה האישה כן חתמה לו. אז היות שהיא נתנה הרשאה לבעל למכור את השדה לשני, היא איבדה את כתובתה, והיא לא יכולה לגבות אותה מהשדה. פירוש שני מביא רש"י, שלא מדובר על אחת משלוש הקרקעות שהבעל לא יכול למכור. וממילא המחר מתקיים גם כלפי הלוקח הראשון, ואם אין שם עוד קרקעות בני חורין, אז איבדה האישה כתובתה, שהרי הלקוח הראשון אומר, הקרקע שאני קניתי לא משועבדת לכתובתך, שהרי הנחתי לך מקום לגבות ממנו. והיות שהיא חתמה ויתור ללוקח השני, אז היא לא יכולה לגבות ממנו את כתובתה. ואומר רש"י אצלנו שהאישה לא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי ולכן חתמתי ויתור ללקוח השני, דאם כן היא הייתה צריכה לעשות כך כבר בלקוח הראשון, אלא ודאי שכאשר היא חתמה ויתור לשני היא גמרה בדעתה והקנתה לו את השדה ובכך איבדה את כתובתה. אלו דברי רבי מאיר שכמותו פסק רב. רבי יהודה חולק על רבי מאיר ואומר, יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי? עד לכאן עניין הפסיקה הראשונה של רב, ופסק רב הלכתה כרבי שמעון כיד אתנן, כפי ששנינו במשנתנו. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורים, אם אכלה שאה משלמת שאה, אם אכלה שאתיים משלמת שאתיים. ואומר את המשנה, אדם המקדיש עושה גדיש ערימה תבועה בתוך שדה חברו שלא ברשות חברו, ואכלתן בהמתו של בעל השדה, בעל השדה פטור מהנזק שנגרם לגדיש, ואם הוזכה בהם בהמתו של בעל השדה, בעל הגדיש חייב. מה שאין כן, ואם הקדיש ברשות, אז בעל השדה חייב. על הנזק שנגרם לגדיש, ובעל הגדיש יהיה פטור במידה והוזקה בהמה. אומרת הגמרא, לימה, אולי נאמר, תנן שמשנתנו דלא כרבי. דאי משנתנו כרבי, האמר רבי במשנה בדף ממזיין, עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור. ואם הוא לא קיבל עליו במפורש לשמור על הגדיש, אז אין סיבה שבעל הבית, דהיינו בעל השדה, יהיה חייב. עונה על כך, אמר רב פאפה, הכה, כאן במשנה, בנתר בידרי עסקינן. מדובר שיש שומר גרנות שמנהגם היה לעשות כל בני הבקעה בגורן אחד, זה קדשו וזה קדשו, והם היו ממנים שומר. דכיוון דאמר להשומר לבעל הגדיש איל וקדוש, אתה יכול להכניס את התבועה שלך ולעשות גדיש, זה בעצם כאילו איל ואנטר לך הוא. כאילו אמר לו, תכניס את התבועה ואני אשמור עליה. שבמקרה כזה אפילו רבי מודה שבעל השדה, שזה הכינוי לשומר, יהיה חייב. עד לכאן דף נונטט. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את מחלוקת רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון בן מנסיה ואת מחלוקת חכמים לעניין תשלום צער באונס. ונרחיב על כך מתוך מאמר של הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. היה ראש ישיבת הארץ ציון באלון שבות, היה גם דוקטור לספרות אנגלית, מרבני הבולטים של האורתודוקסיה המודרנית בישראל ובארצות הברית, וממנהגי האגף המתון של הציונות הדתית. היה חתן פרס ישראל לספרות תורנית, נחשב לתלמידו ממשיך דרכו של חמי, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. הוא נחשב ללמדן פנומנלי ודרכו הלימודית מושפעת וקרובה מאוד לשיטת בריסק. תלמידו הרב חיים נבון כתב עליו. הרב ליכטנשטיין היה ידוע כגאון תלמודי והלכתי מן המעלה הראשונה, ולצד זאת כבעל ידע מקיף בתחומי ידע לא תורניים וכתוגל בתפיסת עולם הומניסטית. שני אופקים רוחניים שונים מתמזגים בהגותו. מכורתו הרוחנית והאינטלקטואלית של הרב ליכטנשטיין היא באופן מובהק עולם הישיבות הליטאי, על התנהלותו הממשית ועל הרקע האידיאולוגי שלו. אך לצד מקור זה, הרב ליכטנשטיין הושפע מאוד גם מהתרבות המערבית המודרנית והקדם מודרנית, תוך דגש על הזרם ההומניסטי שבה, לא רק על ביטויי המעשיים, אלא גם על גילויי התרבותיים והערכיים. ולהלן מספר נקודות שדליתי מתוך סיכום של אביעד הכהן של דברים בעל פה שנאמרו בסוף זמן חורף תשנ"ז בהיכל הישיבה אלון שבות על ידי הרב ליכטנשטיין. כותרת הדברים למשמעותם הערכית של דיני אונס ומפתה. באופן ספציפי לגבי אונס ומפתה קיים קושי נוסף. האונש שבו מדובר. בעיניים מודרניות אונש זה נראה משונה. כאשר מדובר במפתה, הרי המגע ביניהם נעשה בהסכמה, אז מדוע שנעניש אותו? מאידך, עונשו של האונס נראה קל מדי. הפער בין האונס והמפתה נראה מצומצם מדי, גם אם נראה את מעשה הפיתוי כמעשה שלא נעשה מתוך הסכמה מלאה, אלא כמעשה שנעשה מתוך לחץ מסוים. בנוסף לתשלום הכנס, עובר האונס כמובן גם על לב של חבלה שאין לוקים עליו. אז נותר החיוב הממוני, שבעיניים מודרניות בוודאי היינו מחמירים בו יותר. כיצד אנו אמורים להתייחס לתוצאה זו מבחינה מחשבתית ומעשית כאחד? האם עלינו להניח ביותנו מאמינים בני מאמינים שדוגלים בכך שתורת השם תמימה היא מכל הבחינות, שמשהו פגום בראייתנו ונטיית ההחמרה שלנו היא פסולה, או שמעלינו לחשוב שאכן תפיסתנו המחמירה מוצדקת מבחינה מוסרית וערכית לנוכח הפגיעה בצנעת הפרט, בכבוד האדם ובגוף האדם? במקרה של אונס קוראים שני דברים. מדובר בפגיעה פיזית, כשלצידה מדובר בפגיעה נפשית, פסיכולוגית, בחדירה לתחום הפרט, בהשתלטות. התחושה החזקה לגבי עוצמת הפגיעה נובעת מן הסתם, מתוך שימת דגש על הפגיעה הנפשית. לגבי אונס, ובמידה פחותה הרבה יותר לגבי מפתה, יש כאן נימה של טראומה. תחושה זו מובנת, אך היא בוודאי תלויה גם בסביבה של המתבונן, כיצד מתקבלים הדברים בחברה. המציאות המודרנית היא מציאות שרוויה בהרבה יותר אלימות ממה שהיה בעבר. מעבר לזה, ירד בהרבה גם סף הרגישות, והנפש בת ימינו הפכה להיות ענינה יותר ממה שהייתה בעבר. ממילא, הן כלפי הנפגעת והן כלפי הצופה שמן הצד, מידת הסלידה והרתיעה חזקה הרבה יותר ממה שהיה בעבר, היות מדובר בפגיעה שבמהותה שייכת למישור הטראומה, וככל שהיא מורגשת יותר, כך גדלה הפגיעה. מבחינה זו, קשה לנו לשים את עצמנו במציאות החברתית שהייתה נכונה לפני 100, 200, 1000 ו-2000 שנה. ניתן להבין שלא מדובר בראייה פגומה שלנו, אלא במציאות חברתית שונה לחלוטין שבה אנו נמצאים. הסלידה והרתיעה יונקות משורשים תורניים וערכיים, אך מועצמות על ידי המציאות שאנו רואים לנגד עינינו וחווים אותה. אם אמנם כך הם פני הדברים, במידת העון שנקצבה בתורה נקבעה בהתאמה פרופורציונלית לממדי הפגיעה כפי שהייתה במציאות היסטורית מסוימת, ומציאות זו שונה כיום באופן משמעותי, אז כיצד עלינו להתייחס לפרשה זו? האם נקבע פרמטרים חדשים? במילים אחרות, לו כנסת ישראל הייתה פועלת כיום על פי דין תורה, האם היינו מיישמים את דין אונס ומפתה כצורתו וכלשונו, או שמא נבוא ונאמר, אכן זאת התורה לא תהיה מוחלפת, כל עוד שבה אמת היא, אך במציאות שבה הפגיעה היא בעלת ממדים אחרים, והטראומה שבעקבותיה לא הייתה קיימת מעולם, אז גם התייחסותנו לתופעה זו צריכה להיות שונה. אני סבור, אומר הרב ליכטנשטיין, שהתשובה השנייה היא הנכונה. לו היה ניתן בידינו לקבוע התייחסות, עונש ורמת ענישה, אפשר שעדיין לא היינו רואים את העיקר בפיצוי הנפגעת, מתוך הנחה שמעבר לסכום מסוים אין פיצוי כספי, גם לא 10 שנות מאסר, שיכול באמת לבטא נכונה את מידת הפגיעה הנפשית ולפצות את הנפגעת. אך מבחינת העונש, קרוב לוודאי שהיינו דוגלים בעונש משמעותי יותר, מתוך תחושה שמדובר בפגיעה חמורה, שלא ניתן להסתפק לגביה בפיצוי כספי גרידא, בין אם העונש נועד לצורך הרתעה, ובין אם העונש נועד, כעמדת ההשקפה התורנית, כפי שאני מבין אותה, כמעין רצון לפגוע בחזרה בעבריין הפוגע. וכאן מתעוררת השאלה. האומנם ניתן לקצוב עונש שיהיה גדול יותר מאותם 50 כסף שקבעה התורה? האין בכך שינוי דבר השם וראיית עצמנו כעניני טעם, היודעים טוב יותר מהו העונש הראוי? בעיה זו היא רצינית, אך כמובן אין היא נוגעת רק לתחום הספציפי שבו אנו עוסקים. זו בעיה שנוגעת לכל הרובד של מערכת החיובים שמדי רבנן. חכמים באו ותקנו תקנה פלונית. מה היה קודם לכן? התורה הייתה פגומה? היא לא הייתה תמימה? מהפסוק ושמרתם את משמרתי, למדו חז"ל, עשו משמרת למשמרתי. היינו, יצירת כמה אזורי ביטחון מסביב למצוות הקיימות. שניות להריות וכיוצא באלו. היה ויבוא אדם ויאמר, והרי אתה מוסיף על התורה, התורה לא ביקשה שתעשה משמרת נוספת, ואתה עושה כן? מורה אותנו המשנה בריש אבות ובהרחבה בעבוד רבי נתן, ועשו סייג לתורה. ניתן, ואולי אף רצוי, לעשות כן. הווי אומר, בשעה שאני בונה סייג, איני בא לשנות חס וחלילה משהו מן הערכים והתכנים. אני רק יוצר מנגנון שנדרש כדי לשמור על הערכים והתכנים. ניתן גם לבוא ולומר, ויש לומר זאת בזהירות, שיש כאן איסור בעל אופי היסטורי. במציאות אחת, העונש הראוי היה כנס כספי, ובתקופה אחרת, כך נובע מהתורה עצמה, ראוי לגזור עונש שיהלום את המציאות באותו זמן. אין כאן חס וחלילה התיקון או שיפור של הציווי, שהרי תורת השם תמימה היא ואינה טעונה שיפוצים, תיקונים או תוספות, אלא רק הרחבת הציווי, שמטרתה שימור הציווי המקורי והתמודדות עם שינויים היסטוריים שחלו במהלך הדורות. הוספת הפן הערכי מהווה השלמת רצון הקדוש ברוך הוא באותו תחום. היה ויבוא אדם ויחליט שלאור איסור תורה על אכילת בשר וחלב, אז הוא נמנע מאכילת תפוחי אדמה בשמן? הרי זה לא עשה כלום, כי כל משמעותן של הלכות מאכלות אסורים נובעת מהציווי. אבל בתחומים שבהם התוספת משיקה לתכנים הלכתיים, ניתן לראות בתוספת הרחבה והעמקה שלהם, ובהחלט יש לה ערך. הווי אומר, מה שאמרו חכמים, משמרת למשמרתי של מצוות דרבנן, זה לא דבר שמהווה רק אזור ביטחון, אלא יש בדבר תוספת, הרחבה והעמקה. ומכאן לענייננו, לו נדרשנו כיום לקביעת עונש מתאים לאונס, הרי שבראותנו את המציאות הנוכחית שבה מעשה זה נתפס כעוולה רבת עוצמה מבחינה מוסרית וחברתית, על הטראומה הנלווית לו, מן הסתם היינו מוסיפים על העונשים שנקבעו בתורה. אכן, לא היינו באים לעשות כן מתוך דאגה לפן הערכי שמעבר לפן הפורמלי, היינו צריכים להיזהר ביותר במשקפיים שאנו מתבודנים דרכם ובאמות המידה שמנחות אותנו. לא היינו באים להתקין תקנה כזאת, היינו חייבים להבטיח שמה שעומד מאחריה הוא מסכת ערכים והשקפה שיונקת את ערכיה מעולם תורני, ודווקא מתוך ההזדהות עם מסכת ערכית זו, אנו חשים צורך להחריף ולהחמיר בעונשו של האנס. אבל במידה שמה שמנחה אותנו הוא מסכת ערכים אחרת, הרי שזה דבר פסול ופגום. אדם צריך לבנות את עולמו על אדני התורה והמצווה.